שלום לכם תושבים יקרים, שבוע טוב, בשורות טובות. מקווה שנתבשר השבוע בשורות טובות חרף הידיעות שרצות. אני רוצה לשוב להזכיר או לעורר שחשוב מאוד להקפיד הקפדה מלאה על כל ההוראות של משרד הבריאות, כמו שנתבקשנו ונתחייבנו. אנא מכם, תשמרו על עצמכם ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. דבר נוסף, מישהו הרי תשומת ליבי, ובאמת צריך להקפיד על זה אולי, בדרך כלל שליחי ציבור העולים לתורה משתמשים בטלית של הציבור. אז כיוון שמתעטפים בה הרבה אנשים, יש פה סיכון מסוים, אני ממליץ שלא להשתמש בטלית. גם מי שעולה לתורה, ממילא אנחנו גם בחורף, ממילא הזרועות מכוסים, מי שממילא מתעטף בציצית שלו, מה טוב ומנעים, מי שלא, שלא יתעטף בציצית, כי אולי הציצית באמת זה מקור להדבקות, ולפעמים אנשים מתעטשים או משתעלים לתוך הבגד, במקרה הזה לתוך הטלית, וזה עלול לדבק. אנא מכם, שימרו על עצמכם. דבר נוסף, במבט רטרוספקטיבי לאחור, אני חושב שהצעד הזה שנעשה בתוך קרני שומרון המצומצמת, זה הצעד נבון. אנחנו הקפדנו לקיים את התפילות במינימום של מתפללים, בטווחים, שהקפדנו עליהם בכל בתי הכנסת ברוך השם ובזמנים שונים, וזה ברוך השם הסתדר טוב. חשוב לדעת דבר אחד, שאם היינו סוגרים את בית הכנסת היום, מי יודע מתי הוא יפתח. אז כל עוד אפשר להתפלל בציבור ולשמוע קריאת תורה ולקיים שיעורים פרונטליים בבתי הכנסת, במסגרות המצומצמות ותוך כדי הקפדה, הדבר הזה מצוין. אם חלילה נצטרך לעבור לשיעורים מקוונים כמו שהשיעור הזה, נשתדל לעמוד גם באתגר הזה. ומכאן להתחלה. אני מתחיל. את השיעור הזה היום נאחד לדיני הגעלת כלים. אז ככה, קודם כל, הנושא הזה הוא רלוונטי לאו דווקא לפסח, אלא גם לכל ימות השנה. הנושא הזה של הגעלת כלים הוא רלוונטי לכל השנה, כמו שאמרתי, לכלים שנטרפו וכדומה. האופן של להכשיר כלי שנטרף, יש שתי דרכים. הדרך האחת היא הגעלה, הדרך השנייה היא ליבון. בתוך ליבון יש שתי רמות, ליבון קל וליבון חמור. אם יהיה זמן אני אתייחס את זה, לא בטוח שנוכל להתייחס את זה היום בפירוט. הנושא של הגעלה משמעו הפלטה, כך כותב הרמה בסימן תפנון א' סעיף ג'. הגעלה זה הפלטה, יש פסוק באיוב שאומר שורו עיבר ולא יגעיל, כלומר השור מנסה לעבר את הבהמה, את הפרה, והוא לא מגעיל, לא מצליח כביכול, היא לא מצליחה להימלט. אפשר גם להסביר את זה בדרך של דרוש, שזה פול גז בניוטרל. את השור אי אפשר לעבר אותו בעצמו, כי בחיים זכר לא יוכל ללדת. הוא יוכל להוליד אבל לא ללדת. אוקיי, אז הפלטה, הגעלה פירושה הפלטה, הפלטת האיסור. זה המוקה, המשמעות של הגעלה. ליבון פירושו שריפת האיסור. זאת ההגדרה המקובלת, אני חייב לומר גילוי נאות. למרות העובדה שהגעלה משמעה הפלטה, יש שיטת הכל בו, בשם יש אומרים בהלכות פסח שלו, בסוף סימן ממחת, הוא כותב שהגעלה פועלת על בסיס של שריפת האיסור. אבל כך הוא כותב, הלשון שלו היא כזאת. לפי כך צריך לדקדק שלא למהר הכלי, כלומר לא למהר ולהוציא את הכלי, שיהיה פנאי על הרתיחה להיכנס ולשרוף כל מה שבנו הכלים למפרע. זה באמת הסבר יחידני של הכל בו, שמבין שהגעלה, האפקט של הגעלה זה שריפת האיסור. אבל רוב הראשונים, וכמובן גם האחרונים, מבינים שהגעלה פירושו של דבר הפלטה של האיסור. ולחילופין, בליבון, רוב ככל הראשונים מבינים שזה עובד על בסיס של שריפת האיסור. אנחנו בהמשך נראה גם את ההשלכות, שזה שריפת האיסור. שוב, למעט דעת יחיד, אפשר לומר, בעל האיסור ויתר, אחד מהראשונים, בדיני הגעלה, טבילת כלים, בסימן נון ח', בסעיף י', הוא הבין שזה גדר של פלטת האיסור. אז אני חוזר ואומר, הגעלה זה הפלטה, למעט שיטת הכל בו, שהוא מבין שזה שריפה, ליבון זה שריפה, למעט שיטת האיסור ויתר, שמבין שזאת הפלטה. עכשיו, ישנם שני יסודות בהכשרת כלים. היסוד האחד, שהוא מוסכם על כל הראשונים, זה גם דינא דגמרא, כבולעו כך פולטו. באותה צורה שהאיסור נבלע, כך הוא יפלוט, יפליט את האיסור. אם הוא בלע דרך, באמצעות משקה, הוא יפליט באמצעות משקה. אם בחיוג ישיר דרך האש, דרך האש. אם זה במים קרים, מים קרים. אם זה בחם, בחם. זה משמעות הביטוי, כבו לא כך פולטו. יש עוד מושג בהלכות הגלת כלים, והוא, בכל כלי הולכים אחרי רוב תשמישו. אבל בזה נחלקו ראשונים ואחרונים, ופוסקים. הרן והתוספות בסוף מסכת עבודה זרה, התוספות מבינים שאנחנו חוששים גם למיעוט תשמישו, למור, כלי שרוב השימוש שלו הוא בקר. פעם פעם אחת השתמשו בחם. זה נקרא מיעוט תשמישו. איך אני מכשיר אותו? אז מי שחושש למיעוט תשמישו, הוא יאמר שההכשר הוא ההפלטה של האיסור באמצעות חם. זאת שיטת הרמה. כך פסק הרמה. בסימן תפנון א' סעיף ו'. לעומת זאת, מרן השולחן אור פסק כשיטת הרן, שבכל כלי הולכים אחר עוף תשמישו. זאת אומרת, אם אני מסכם סיכום ביניים, הכלל של כבו לא כך פולטו מוסכם על כל הפוסקים, זה דינא דגמרא. העניין הזה, אם הולכים אחרי עוף תשמישו, חושים למיעוט תשמישו, זה כלל שמופיע בראשונים, והוא שנוי במחלוקת. הרן והתוספות, יש עוד ראשונים בכל צד, אבל לא ניכנס לזה כרגע, וזאת מחלוקת מחבר ורמה, קל מאוד לזכור את זה. הכלל הוא בוזגלו מיצל מאחר. בוזגלו, חושים, אין חושים למיעוט תשמישו, הולכים אחר רוב שימושו. מיצל מאחר, חושים למיעוט שימושו. אלו שני כללים שחשוב לזכור אותם. כמו שאמרתי, זה נושא של מחלוקת, שנו מחלוקת מחבר ורמה, שולחן אורך ורמה, בסימן תפנון א', סעיף ו'. עכשיו, יש פה הערה חשובה מאוד, שגם היא לא מוסכמת על האחרונים, אבל הערה שמופיעה בתשובה של הרמה מפנו. הרמה מפנו, רבי מנחם עזריה מפנו, בסימן צדי ו', הוא מחדש שגם אליבא דמרן השולחן ערוך, שאומר שבכל כלי הולכים אחרי רוב שימושו, אבל אם הוא בין יומו לשימוש החריג, חוששים למיעוט. למשל, לדוגמה, אם במקום להשתמש על ידי משקה, השתמשו בליבון, אבל פעם אחת, אבל זה בין יומו היום, לדעת הרמה מפנו, גם מרן השולחן ערוך יודע שחוששים למיעוט תשמישו, ודרך ההכשרה שלו היא אך ורק בליבון. ולא בדרך אחרת. אני אקרא את לשונו של הרמה מפנו. כך הוא כותב. מסתברלן שאם הכלי הזה שרוב תשמישו בחמין הוא בין יומו מאותו המיעוט שנשתמש בו על ידי האור, צריך ליבון, דחו לעלמה. וספקו לחומרה, דאסור תורה הוא. כי אנחנו מקובלנו שטעם כעיקר זה דאורייטה. טעם כעיקר זה מחלוקת, גם זה מחלוקת ראשונים ראשי, זה שזה רבנן, אבל רוב הראשונים מבינים שטעם כעיקר זה דאורייטה. למור, כלי שבלוע מאיסור והוא בין יומו, הבלע הזה אוסר מן התורה. לומדים את זה מכלי מדיין. כל המקור של הגעלת כלים זה היה מכלי מדיין, שהם בלעו איסור והתחייבנו להגעיל את הכלים שלהם. אז זה דאורייטה, טעם כעיקר דאורייטה, כמובן בכלי בן יומו המדובר, כמובן. אז הוא אומר ככה, הוא מסתבר עליהן, שאם הכלי הזה שרוב תשמישו בחמין הוא בן יומו מאותו מיעוט שנשתמש בו על ידי הוא, צריך ליבון לכולה על מה, עושה כל החומרה, זה איסור תורה הוא. ואם אינו בן יומו, הועיל ונותן טעם לפגם הוא, ואין איסורו אלא מתרבנן, הם אמרו והם אמרו, וסתמו נמה תולים להקל, או סתמו נמה, יותר נכון, סתמו נמה תולים להקל, שלא נשתמש בו אלא כפי רוב תשמישו. זאת אומרת, זה חידוש של הרמה מפנו, כמו שאמרתי, לדבריו, גם מרן השולחן ערוך, שאומר שאין חוששים למיעוט תשמישו, אבל אם הוא בן יומו לשימוש הזה, חייבים להשתמש באמצעי הזה, לחשוש למיעוט תשמישו. זה יכול להיות מאוד מעשי, כשאנחנו מבקשים להכשיר כלי בתוך 24 שעות לשימוש שלו, חשוב מאוד לדעת, במיוחד בנקודות העגלה, חשוב מאוד לדעת האם השימוש שהיה בתוך 24 שעות זה השימוש הרגיל שלו, או שחרגנו, והיה צריך לחשוש לשימוש החריג. לדוגמה, כמו שאמרתי, מבשלים תמיד עם משקה, אז הפתרון להכשיר כלי כזה היא בדרך של הגעלה. אבל אם הוא בתוך 24 שעות דווקא ליבנו, השתמשו בלי משקה לחלוטין, גם לדעת מרן נצטרך לבצע פעולת ליבון. חשוב לדעת את הנקודה הזאת. הרמה מפנו מצוטט גם במשנה ברורה. אגב, הרמה מפנו עצמו מציין שזאת שיטת הרשב"א, בתשובה בחלק א' בסימן שין עין ב', והרמה מפנו מצוין במשנה ברורה בסימן תף נון א', סעיף קטן מ"ו, ובשער ציון סק מ"ט, הוא מציין שזה דעת הרמה מפנו. אני ממשיך הלאה בכללים שלנו, אולי לפני כן, עוד כלל טבע הרמה מפנו. הוא בעצם קבע יסוד חדש, שוב, היסוד הזה לא מוסכם על כל הפוסקים, נגיד לדוגמה חתם סופר בתשובה, בסימן קוף יוד לא מקבל את זה, אבל על כל פנים הרמה מפנו הוא קבע כלל כזה ואומר ככה, שכל בליעה של איסור על ידי משקה, שהדין הוא על ידי הגעלה, זה בתנאי שהמתווך הזה, המשקה הזה, הוא משקה שמותר. לדוגמה, נגיד אם אנחנו מדברים על חמד, זו דוגמה מאוד טובה. אם אנחנו מבשלים בכלים, תבשיל של חמץ, האמצעי שנמצא בתוך הסיר הזה, הגורם המתווך בין הסיר לבין האוכל, המאכל, זה משקה, זה מים. מים הם לא חמץ. אז מכיוון שהמתווך הוא דבר המותר, לכן האמצעי של ההכשרה הוא בעגלה. אבל למשל, לו יצויר שזה בשר בחלב, וכלי בטעות בושלו בו בשר עם חלב, וכתוצאה מזה נטרף הכלי, כי הכלי בלע בשר וחלב. לכאורה אני אגיד עגלה? למה עגלה? מכיוון שבעצם המשקה הוא היה מתווך. אומר הרמ"א מפנו, אם המתווך הוא עצמו אסור, כי בבשר וחלב החלב הוא אסור. אז כאן לא תועיל עגלה, כאן צריך לעשות ליבון. הרמ"א מפנו אמר את היסוד הזה להסביר מה ההבדל בין מחבטות של גויים לבין מחבטות שלנו. מרן השולחן אורך מדבר בהלכות עגלת כלים בסימן תפנון א' על עגלת מחבטות, על הכשר מחבטות מחמץ לצורך הפסח, והוא מסתפק בעגלה. לעומת זאת, מחבט של עובדי כוכבים שמבשלים במאכל מזון שאיננו כשר, מדבר על ליבון. שואל הרמ"א מפנו, what's the difference between? מדוע זה כך? ואז תשובתו היא כך, מהו הבלע של כלי חמץ? מים, משקה שהוא מותר, לכן עגלה. אבל מהו הבלע של כלי גויים? שומן, שומן מן החי. המתווך בעצמו הוא אסור. כיוון שהמתווך הוא עצמו אסור, אני לא מתייחס לזה כאל משקה, וצריך לעשות ללבן. כמו שאמרתי, היסוד הזה של הרמ"א מפנו הוא לא מוסכם על כל הפוסקים. החתם סופר בתשובה, בסימן קי, חולק על הרמ"א מפנו. אבל בכל אופן, גילוי נאות, אני אקרא את לשונו של הרמ"א באותה תשובה, בסימן צד עיוור. שהוא שואל כך, למה החמירו במחבת יותר מביורה, כששתיהם ניקחות מן הנוכרי? שהמחבת צריכה ליבון, והיורה בעגלה, סגלו, ובחבת של ישראל להכשירה לפסח לא יצריכו בה, אלא עגלה. בעצם השאלה יותר חדה היא, מה ההבדל בין החבת של הגוי למחבת של ישראל לפסח? כן? ועל הכלל גדול אמרו, כבר לא כך פולטו, וכשם שהיורה בולעת על ידי רותחין, ככה מחבת. כן? אז א', השאלה למה, מה ההבדל בין סיר של גוי למחבת של גוי? ב', מה ההבדל בין מחבת של גוי למחבת של יהודי? למה החמרת במחבת יותר מכל? אז הוא אומר, ידוע שכל דיני הכשר כלים מפרשת מדיין ילפינה לו, הוא כתיב כל אשר דבר שיבוא באש תעבירו באש ותהר, כל אשר לא יבוא באש תעבירו במים. הרי לא הקפידו תורה אלא על האמצעי המבליע שהוא יהיה המפליט. וביורה של עקום, כן, רוב תשמישה, רוב, כן, יורה הכוונה לסיר, וגם של ישראל, רוב תשמישה על ידי מים, והם והאש יחד אמצעים לאסור ולהתיר, שבליעתה ופליטתה הוא על ידי רותחים. אבל מחבת, רוב תשמישה בלי מים, אלא על ידי שאר משקים, כגון שמן ואדומים לו, ויש להם לגויים חלב מאותח וקרבי דגים טמאים ודם וחלב בהמה טמאה, מכיוון שככה הרי שהאמצעי הוא בעצם, הוא עצמו אסור. לכן, גם אם הוא משקה, הכלי הזה לא יוכשר בעגלה לדעת הרמ"א מפנו, אלא בליבון. זאת אומרת, אם אני מתרגם את מה שאמר הרמ"א מפנו לגבינו, נגיד לדוגמה, כמו שאמרתי, בשר בחלב. אם אדם בישל בשר בחלב בכלי, ייתכן מאוד שלפי הרמ"א מפנו, אני לא יכול לעגל את הכלי, אני צריך ללבן אותו. מכיוון שהאמצעי, המתווך, הוא בעצמו אסור. הוא גם גורם לאיסור, בגלל התערובת שלו עם הבשר. אז כמו שאמרתי, יש כאלה שחושבים לשיטת הרמ"א מפנו, מי שמקל יש לו על מה לסמוך. במקרים כאלה תמיד גם מי שרוצה להקל, כדאי לו להמתין שהכלי לא יהיה בן יומו. ואז זה גם נטלאפ, אז זה קצת יותר קל. טוב, אני ממשיך הלאה קצת. הביטוי הגעלה, כמו שאמרתי קודם, משמעו הפלטה. הרמ"א בסימן תפנון א' סעיף ג', כן? הוא מבסס את ההגדרה הזאת, כמו שאמרתי, על הפסוק באיוב, שורו עיבר ולא יגיל. עכשיו, אם זה עובד על בסיס של הפלטה, הרי שהאיסור בעצם נפלט לתוך המים. מה מונע ממנו לחזור ולהיבלע בחזרה? איך אני בעצם יוצר מציאות שכשאני מגעיל כלים והאיסור נפלט החוצה, מעט השם הייתה זאת הוא נפלט לעינינו, איך אני עכשיו יכול למנוע ממנו מלהיכנס חזרה פנימה? אין לנו שוטר תנועה בתוך המים. מה אני עושה? אז יש שלושה פטנטים, נגיד. יש שלוש אפשרויות. כל אחת מהן בפני עצמה היא נכונה. אני אומר במאמר מוסגר, אנחנו בנקודות ההגעלה סומכים על האפשרות הבלבדית, פשוט לפגום את המים. כלומר, כדי ליצור מציאות שכשהאיסור נפלט לתוך המים, הוא מקבל טעם פגום כתוצאה מהמים, מטעמם של המים, מהטעם הפגום של המים, סבון, חומר מפגל כלשהו, ואז גם אם חוזר ונבלע, הוא בולע טעם פגום. כל מה שאנחנו אומרים שנותן טעם לפגם אסור לכתחילה, זה אם הוא בלע טעם משובח, והטעם נפגם בתוכו. אבל אם הוא בלע מראש טעם פגום, יש מקום להתיר לכתחילה לעשות את זה. אני אולי בהמשך אתייחס למקור להלכה הזאת. אבל אני רוצה עוד פעם לחזור קצת אחורה. קודם כל, כנראה השנה לא תהיה אפשרות במצב העכשווי לקיים נקודות הגעלה ציבוריות. לכן אולי חשוב יותר מכל שנה לדעת, בכל שנה לדעת את הגדרים ואת הכללים, מה, איך מגלים, מה מגלים, מה הדרכים. בסך הכל זה לא כל כך מסובך, אפשר לעשות זה גם באופן פרטי בבתים, להגעיל ולהכשיר וללבן. אנחנו בדרך כלל זה שירות שאנחנו נותנים אותו לתושבים, בשמחה, ברצון. נראה שהשנה כנראה עקב המצב, האפשרות הזאת כנראה תישלל מאיתנו, ונצטרך לדעת להגעיל ולהכשיר כלים בבתים. לכן חשוב יותר לתת את הדעת לדברים. אז אני חוזר אלינו. איך אני יוצר מציאות שהאיסור שנפלט לתוך המים של העגלה לא יחזור ויבלע פנימה? אז כמו שאמרתי, יש שלוש אפשרויות. כל אחת מהן בפני עצמה היא נכונה. האפשרות האחת, ליצור מציאות שהכלי הוא לא בן יומו. כלומר, לא להגעיל כלים בני יומן. מראש, כלי שנטרף, גם בהם סתם יום של חול. לא כדאי להגעיל אותו כשהוא בן יומו. תחכה 24 שעות, ואז זה נקרא נותן טעם לפגם, שאינו בן יומו. נותן טעם לפגם זה איסור דרבנני. זאת אומרת, אסור לכתחילה לבשל חלב בכלי בשרי שאינו בן יומו. אם בישלתי, החלב לא נאסר. הכלי נטרף, אבל החלב לא נאסר. לכן אני אומר, אם אני מקפיד שהכלי לא יהיה בן יומו, זה כיוון שזה רק איסור דרבנן, האיסור שנפלט פנימה לתוך המים, גם אם הוא חוזר ונבלע, הוא נבלע כבר מראש כפגום. כיוון שהוא נבלע מראש כפגום, זה מותר גם לכתחילה. מתי אני אומר נותן טעם לפגם אסור לכתחילה? כשהוא בלע טעם מושבח, וה-24 שעות עברו כשהאיסור בלוע בתוכו. אבל כשהוא מראש בולע טעם פגום, זה מותר גם לכתחילה. מניין לנו העניין הזה? השולחן אורך בהלכות בשר בחלב, הוא מדבר כשמדיחים כערות בשר, כלומר כלים בשרים וחלבים, בכיור אחד במים חמים. אז הרי לכאורה יש בליעה מכלי לכלי באמצעות המים. אומר השולחן אורך, יראה לי שאם נתנו אפר בתוך המים, האיסור של הבשר, כלומר הבלע של הבשר או הבלע של החלב שנפלט אל תוך המים, הוא נפגם כתוצאה מהאפר ששמנו, ואז גם אם הוא חוזר ונבלע בכלים, הוא לא מטריף אותם. אגב, השח, גילוי נאות, השח והתז חולקים על המחבר, אבל משהו שהם חולקים לא על היסוד הזה, הם חולקים על המציאות, כי הם טוענים שאפר לא פוגם. אבל לא יצויה היפותטית, אם אני מוצא דבר שהוא באמת פוגם את המים, יתכן מאוד שגם הם יודו לזה. אז אם אני קצת חוזר לאחור, עכשיו אני מבין את פרשת כלי מדיין. מה שנצטוונו להגיל כלי מדיין, זה רק בכלים בני אומן. בכלים שאינם בני אומן, אין חיוב להגיל. להפך, מן התורה, אם הכלי לא בן יומו, היה מותר להשתמש בו, לכתחילה, מדין תורה. זאת אומרת, באופן תיאורטי מאוד, באים בני ישראל למשה רבנו אחרי הניצחון במלחמה, ורוצים לעשות שקשוקה. ושואלים אותו, אפשר להכין שקשוקה בכלי מדיין? אז משה רבנו היה צריך לענות להם, להגיד להם, תבואו מחר. תבואו מחר, אני אענה לכם. באים למחר, אומרים לנו, מה עם השקשוקה של אתמול? אומרים להם, אין בעיות, אפשר? תכינו, בסדר גמור? אומרים לו, למה אתמול לא ענית לנו? אתמול, הכלי היה בן יומו. בן יומו, טעם כי העיקר דאורייתא לרוב הראשונים. אני לא יכולתי להתיר לכם. היום, זה מותר מדאורייתא. באו רבנן וגזרו שאינו בן יומו, אתו בן יומו, בגלל. כלומר, ההבחנה הזאת עלולה להתשתש במשך הזמן. אני לא זוכר אם הכלי הזה בן יומו או לא בן יומו, ואנשים עלולים להסתבך. לכן אמרו, אדוני, אם הכלי מוגדר כבשרי, גם אם עבר שבוע ושנה, אתה אינך יכול להשתמש בו לחלב, לכתחילה, וגם הפוך. אבל אם השתמשת ברגע שעברו 24 שעות, האוכל מותר. הכלי נטרף. מדוע? כיוון שהכלי בלע טעם בשר מושבח, ועכשיו הוא בולע טעם חלב מושבח. לכן הוא אסור. זה בעצם יסוד שמופיע בתוספות במסכת עבודה זרה בדף עין וו עמוד א'. זה יסוד שמופיע בתוספות. אבל זה יסוד שמוסכם על כל הפוסקים. אז כאמור, אם הכלי הוא לא בן יומו, הוא פולט טעם פגום. מן התורה זה היה צריך להיות מותר. רבנן גזרו גם שהוא נותן טעם לפגם. אבל כשהוא בולע טעם פגום, וזה מה שקורה לנו בעקבות העגלה, זה מותר גם לכתחילה. לכן הפטנט הראשון הוא להגריל כלי שהוא לא בן יומו. בנקודות עגלה ציבוריות הדבר הזה מאוד קשה. לך תסביר ללקוח, למי שבא, זה בן יומו, לא בן יומו, הוא לא מבין מה זה, ואתה צריך להסביר לו ומה אתה מתכוון וכו'. אבל באופן פרטי, בוודאי אפשר לאמץ את השיטה הזאת, וזה מאוד מעשי, פשוט. הדרך השנייה, אם אני בלחץ, אין לי אפשרות לחכות עד מחר, אני זקוק לכלי היום והוא בן יומו, כמו שאמרתי קודם, לפגום את המים, שזאת הדרך המעשית בנקודות עגלה ציבוריות. הדרך השלישית, לדאוג שבמים יהיה פי 60. שוב, זה לא מעשי בנקודות הגעלה ציבוריות. זאת אומרת, אם אני מגיל כפית בסיר גדול, אז יש להניח שיש כנגד נפח השלדה של הכלי, יש פי 60. איך בודקים נפח של שלדה? אז אם זה כלי הנדסי, אין לנו בעיה. יש נוסחות מתמטיות פשוטות של נפח. כן? בדרך כלל, אורך כפול, רוחב כפול גובה, אם זה ריבוע או מלבן או מנסרה, כן? כלומר, כל כלי שהוא בעצם מרובע. אם זה פירמידה, אז השטח, כן? נגיד, אם זה שטח ריבועי, אז השטח של זה אורך כפול רוחב, כפול גובה חלקי 3. אם זה גליל, אז השטח של זה של העיגול, פאי 4 ריבוע כפול הגובה. מכירים את כל הנוסחאות האלה, לא צריך לשמוע את זה ממני. אגב, אני לא אמרתי במדויק, לגבי אנחנו, אני דיברתי על נפח פנים, אבל אם זה נפח של השלדה, אז עושים נפח חוץ פחות נפח פנים, זה העובי. למשל, נתן דוגמה פשוטה, בגליל, קופסאות שימורים, כן? אז אני עושה שטח חיצוני כפול גובה חיצוני, קיבלתי את הנפח כאשר אני מתעלם לגמרי מהשלדה. אחר כך אני עושה שטח פנימי כפול גובה פנימי, מחסר את החיצוני פחות הפנימי, זה עובי השלדה. עכשיו, זה טוב לגבי גופים שיש להם מבנה הנדסי. רוב הדברים אין להם מבנה הנדסי. אפילו צלחות, יש בהם עמוקות וזה, ומשטחים באמצע וכו', וכפיות ומזלגות. אז איך אני יכול לדעת? אני פשוט מאוד ממלא כוס או כלי. מים עד לשפה העליונה, מכניס את הכלי הזה, המים שנשפחים זה הנפח. אבל לא צריך להיכנס לפלונטר הזה, בדרך כלל אני יכול להעריך. אם זה כפית קטנה בסיר גדול, יש פי 60. אם זה צלחת בסיר, זה לא. אז לכן הדרך הכי מעשית היא או לחכות 24 שעות, או בנקודות הגעלה ציבוריות, לפגום את המים, ובכך פתרתי את הבעיה. האיסור שיפלט לתוך המים הוא איסור פגום, לכן גם אם הוא יחזור ויבלע, לא תהיה לי בעיה. כל מה שאמרתי, הוא לא רלוונטי לגבי ליבון. גם למי שיסביר שליבון זה הגעלה, כיוון שזה פתוח, הרי אני מלבן על האש, אז האיסור נפלט והולך. אין לי בעיה. את היסוד הזה בעצם לומדים מרשי. רשי כשהוא מדבר על כחל, כחל זה עתינים של הפרה. זה באמת כלי בעייתי. זה כלי עבר בעייתי בפרה. זה עתינים של הפרה. זה עבר שסובל מפיצול אישיות. מצד אחד הוא בשר, מצד שני יש בו חלב. כמובן זה חלב שחוטה, זה רק אסור מדרבנן, אבל אנחנו מקפידים. איך מכשירים כחל? אז רשי אומר ככה, כשאתה רוצה לצלוט אותו, מספיק לקרוא אותו קצת. לעומת זאת, כשאני רוצה לבשל אותו, אני צריך לראות קריאה שתי וערב ותיחה בכותל. מה הסיבה להבדל? אז רשי מציין כך, הוא אומר כך, הקמש מלן קריאה באלמקה אמר לי, או שתי או ערב. זה בצליה. לפי שהחלב הנוטף יוצא למטה, ומי שיצא והרי הוא חלב, לא חזר, ולבא שתי וערב אלא לקדרה, דעתם ודאי צריך להוציא כולו מתחילה, לפי שכשהוא יוצא, הרי הוא חלב גמור, וחוזר ומתבשל עמו. הנה ככן רשי בעצם בחולין, שם בפרק כל הבשר, בדף קופתת, עמוד ב', הוא אמר בעצם, מה הוא אומר? הוא אומר כאן פשוט, כשאתה מגעיל, או אתה בשל כחל עם המים שלו, אם אתה לא תקרא אותו כמו שצריך לפני כן, החלב ייפלט לתוך המים. או לתוך התבשיל, ואחזור ויבלה. מה אני עושה? אני קורא אותו שתי וערב, ותיחה בכותל, כך שאני יצרתי פתח מילות לחלב, עוד לפני שהכנסתי אותו בכלל לקדרה. עכשיו, כשאני בשל אותו בקדרה, אני רגוע. אין בו חלב. לעומת זאת, בצליה, אם אני רוצה לצלוט אותו, כיוון שזה לא, הוא חשוף, הוא לא בתוך כלי, מספיק פתח מילות כלשהו. קריאה או שתי או ערב, על מנת לאפשר מילות לחלב החוצה. בעצם היסוד הזה של ההבדל בין הגעלה לבין צליה, שבהגעלה אני צריך להקפיד שהכלי לא יהיה בן יומו, ובליבון לא אכפת לי, זה בעצם יסוד שבעצם מופיע ברשי בסוגיית כחל. נקודה נוספת בהגעלה. לפני, במלחמת יום הכיפורים, חלק מהחיילים גויסו בתוך הפסח, שוחררו. זאת הייתה תקופה מאוד לא פשוטה. אני בעצמי הייתי מגויס 7 חודשים ברצף, עם רגילות כמו טירונים, למרות שהייתי כבר נשוי ואבא לבן. וחלק גדול מאיתנו קיבלו באמצע חופשה, שחררו אותם ושוב גייסו. בכל אופן, היו יחידות שגויסו גם בעיצומו של חג הפסח. אתה מגיע לפסח, הכלים לא הוכשרו, מה עושים? איך מכשירים כלים בתוך הפסח? אפשר בכלל להגיל בתוך הפסח? אפשר להכשיר כלי בתוך הפסח? אז ככה, בסימן תף מם זין צעיף יוד, מרן השולחן ערוך אומר שאפשר להגיל כלים גם בתוך הפסח. מדוע? כי השולחן ערוך מבין שנותן טעם לפגם מותר גם בפסח. אם הכלי לא בין יומו לבליעת החמץ, זה נותן טעם לפגם, מועילה הגעלה. הרמה לעומת זאת חולק. הרמה, לפי הרמה, נותן טעם לפגם אסור גם בפסח. אשר על כן, אי אפשר להגעיל. אין דרך להגעיל. מה עושים? אז האפשרות היחידה היא, לפי הרמה, ללבן. ליבון, כיוון שזה לא גדר של נטלה פזה, אלא כמו שהסברנו, זה שריפת האיסור, אפשר ללבן, ואז בהחלט זה מועיל. יש, כן, ככה באמת, ככה נוהגים, ליבון מועיל גם בתוך ימי הפסח לשיטת הרמה. כמו שאמרתי, כי זה לא עובד על בסיס של ביטול, זה לא על בסיס של ביטול של הזה, אלא יש כאן שריפה, ולכן זה מועיל. אפשר לעיין במשנה ברורה בסימן תף נון ב', סעיף קטן י' ב', יש שם התייחסות לדבר הזה. נוסיף נקודה נוספת, הגעלה מבשר לחלב או להפך. אז קודם כל כדאי לדעת שכשכלי נטרף ואני מגעיל אותו, הוא הפך להיות כלי פרווה, גם אם הוא היה בהיסטוריה שלו בשרי או חלבי, אחרי הגעלה, לאחר הגעלה הוא הפך להיות פרווה. סתמי, ואז אני יכול להחליט לקבוע מחדש אם אני רוצה שהוא יהיה בשרי או חלבי. עכשיו, אבל בסתם יום של חול, אנחנו מקפידים שלא להגיל מבשר לחלב. לא, כשאני אמרתי אנחנו זה לא מדויק. לדעת מרן השולחן ערוך, מותר להכשיר כלים מבשר לחלב וגם להפך. וזה מופיע בהלכות יום טוב, וזאת גם שיטת הרמה. אם תעיינו בהלכות יום טוב בסימן תף קוף תת, סעיף ה', משמע שמותר להכשיר גם באמצע השנה הכוונה, כלי מבשר לחלב. החלטנו להכשיר את כל הסכום, להפוך את הסכום הבשרי לחלבי או להפך, או לעשות איזו הצלבה פתאום לשם הגיוון, אין בעיה, אתה יכול להגיל. המגן אברהם, שם, בהלכות יום טוב, בסימן תף קוף תצע קיוד א', הוא אומר שנהגו לאסור, וברקבותיו כתב כך גם הבאר היטב שם במקום, והלבוש מסביר את הדברים, למה? מפני החשש שהוא יתאה ויערב. אנחנו לא יכולים לדעת, אם אתה מתיר את המעבר החופשי הזה מבשר לחלב או מחלב לבשר בסתם יום של חול, עלול הדבר להתשטש, ואנחנו עלולים לא לזכור באיזה מצב הכלי הזה עכשיו עומד, הוא בשרי או חלבי, אני לא יודע, מה עושים? אשר על כן, המגן אברהם אסר לעשות את זה, אבל המשנה ברורה, בסימן תף קוף תת, בהלכות יום טוב, סעיף קטן קפה, הוא שלח אותנו במרכאות לעיין בהלכות פסח, בסימן תף נון א', בסק י' תת, במשנה ברורה. ושם הוא כתב בשם החתם סופר את מה שאמרתי, שניתן לנצל את ההגעלה לכבוד הפסח, כן, את ההזדמנות הזו, שכשמכשירים כלים לפסח, ניתן לשנות את יעוד הכלי מבשרי לחלבי או מחלבי לבשרי. מקורם של הדברים האלה, של החתם סופר, זה בתשובה, ביורה דעה, אותה תשובה שאני מזכיר אותה כבר כמה פעמים, בסימן קוף יוד. אפשר לעיין שם. מה עושים בסתם יום של חול, בכל זאת, אם אדם רוצה להכשיר כלי מבשרי לחלבי או מחלבי לבשרי? טוב, אז פה עובד הכלל של בוזגלו מיצלמאחר. אם הוא מיצלמאחר, זה עובד. אם הוא בוזגלו, אם הוא בוזגלו, זה עובד. אם הוא מיצלמאחר, אסור לו. אז א', אפשר להשתמש בספרדי של הגעלה. זאת אומרת, זה דין בגברה, זה לא דין בחפצה. זאת אומרת, אם ביצעתי את הגעלה, הגעלה פעלה. רק אני, אם האדם שואל, אני אומר לו, אסור לך. אבל אם זה ספרדי שיגיד לו, אין בעיה. שאלה אם מותר להשתמש בו לכתחילה, אבל יש פטנט אחר. הפרי מגדים באש של אברהם, בסימן תף קוף תת, על המגן אברהם הזה, בסק י' א', הוא אומר שבסתם יום של חול, יש שיטה, אפשר להטריף את הכלי. כלומר, אם הוא בשרי, להטריף אותו בלכתחילה. ולבשל בו חלב, כן? ואז הוא נהיה טרף. כשהוא טרף, מותר להגעיל. וכשאני מותר להגעיל, אז מותר להפוך אותו בשרי לחלבי, מחלבי לבשרי. יש פה פלונטרים אחרים, כי מותר בכלל לבשל לכתחילה חלב בכלי בשרי. כי הרי הבישול בשר בחלב זה איסור עצמי. בניגוד לטרפות, נבלות או טרפות שמותר לי לבשל, בשר וחלב אסור לבשל, אז אולי גם הבלוע, במיוחד אם הוא בן יומו, אז טעם כעיקר, אז זה ודאי שיהיה אסור, זה איסור דאורייתא. אז צריך לחכות שהוא לא יהיה בן יומו, כלומר הוא בשרי, לא בן יומו, ואני מבשל בו חלב. עכשיו, ואז הוא נתרע, ואז הדרך היא כך. הפתרון האחר הוא, אם אפשר, והתאפק המן, לחכות עד לפסח, כשמכשירים את כל הכלים, להכשיר אותו לפסח, ואז אפשר להחליט מה שאני רוצה. לגבי כלי שבישלו במיקרוגל, לעניות דעתי, כלי או צלחת שהשתמשו בה, חיממו במאכל, במיקרוגל, זה לא נחשב כלי ראשון ממש. זה נראה, נשמע כאילו זה בלע על ידי עירוי. אז ממילא הצלחות כאלה אולי נגיד שחיממו בהם אוכל, הן נחשבות לכלי שני. ולכן אפשר להגעיל צלחת כזאת 3 פעמים. שוב, זה סוד שמופיע בחתם סופר קופיוד, אני אזכיר אותו תכף קצת יותר בהרחבה. בעיקר בעקבות דברי הרמה ביורד העם, מי שרוצה במקורות, בסימן קופי סעיף ג' שכלי שני יכול להיות שיותר קל להכשיר אותו, גם אם הוא כלי בעייתי. אז אני אומר שוב, נראה לי שכלים שהשתמשו בהם זה לא כלי מתכת, כי אסור להשתמש במיקרוגל בכלי מתכת, בדרך כלל זה כלים אחרים. אז מילא זכוכית לספרדים זה לא בעיה, כי זכוכית לא בולעת לפי הספרדים, אשכנזים מקפידים. אבל נגיד כלי פלסטיק שכולנו מקפידים, ובכל אופן רוצים, מעוניינים, צריכים להכשיר אותם, אז הדרך האפשרית היא להגעיל אותם, זאת אומרת, לסמוך על זה שזה עירוי מכלי שני, ואפשר להגיל אותם 3 פעמים. מניין היסוד הזה של, שאמרנו? זה בחתם סופר בתשובה. סליחה, אני מתנצל. כן, אני אספר סיפור שקרה לפני כמה שנים פה ביישוב. הייתה משפחה שהייתה בשליחות בחוץ לארץ, כמה שנים, וכשהם חזרו לארץ, ברוך השם, הם התלבטו, הם לא זכרו, היה להם סט צלחות מסוים, מחרסינה, והם התלבטו, בעלת הבית לא זכרה אם הכלים האלה הם חלבים או בשרים, והיא שאלה אם יש פתרון, חרסינה. אז אני אמרתי לה אז כמה וכמה סיבות להקל, ואני אמנה אותם עד כמה שאני זוכר לפי מיטב זיכרוני. אז קודם כל ככה, ישנה שיטה של הרעה, רבנו אהרון הלוי בבדק הבית על הרשב"א, יש תורת הבית לרשב"א, אז יש לרעה ביקורת מול הרשב"א, שהוא קרא לחיבור הזה בדק הבית. ברעה בבדק הבית הוא אומר ככה, שכל דיני הגעלת כלים שנאמרו בתורה הם נלמדו מכלי מדיין. כלי מדיין זה כלים שגילו אותם מאיסור, הם בלו איסור. הכלים האלה בלו איסור. אני אתייחס בהמשך לשאלה שנשאלה כאן, המשך. כן, הכלים האלה בלו איסור. זאת אומרת, כל דיני הגעלת כלים לדעת הרעה נאמרו כשאיסור הבלה. אבל אם הוא בלה את תרה, לדוגמה, כלי שבלה בשר, כן, הוא בלה את תרה, אני רוצה עכשיו לשמש בו בחלב. אומר הרעה שמותר לעבור מנתיב לנתיב מבלי לאותת. לא נאמרו הכללים. זאת אומרת, אתה יכול לעבור כעבור 24 שעות, בכל אופן, כי אם הוא בן יומו, אז טעם כעיקר, אבל לעבור אחרי 24 שעות לחלב, וכן על זו הדרך. זאת אומרת, במציאות של הצלחות של הגברת, אם עברו 24 שעות, אז גם אם הוא היה בשרי, מותר לי להחליט בלי שום צעד נוסף לעבור לחלבי, וגם להפך, בלי להגריל. אבל אנחנו לא סומכים על הרע, זה דעת יחיד, אבל גם על דעת יחיד אפשר להסתמך לצרף אותו להלכה. כך כותב החידן, אם אני לא טועה בברכי יוסף, במחזיק ברכה ביורד העם. על כל פנים, מצרפים את השיטה הזאת. מצרפים את השיטה הזאת. זה סיבה מספר אחת. אז כאמור עוד פעם, סיבה מספר אחת היא שהכלי הזה, כיוון שהוא בעלה היתרה, אז אנחנו... כיוון שהוא בלה היתרה, אנחנו, מותר לנו לעבור מנתיב לנתיב, כמו שאמרתי, מבלי להכשיר. נימוק מספר 2, בצלחות של פעם הזאת לא היה מיקרוגל, אז לא השתמשו בכלי ראשון, השתמשו בו רק לכלי שני, ובכלי שני בוודאי שהגעלה תועיל, והחתם סופר מדבר על 3 פעמים להגעיל. זה נימוק מספר 2. נימוק מספר 3, יכול להיות שהצלחות האלה היו בשריות, וגם היום את רוצה אותן לבשריות, אז הכל בסדר, מה, לא עשינו כלום? זה הנימוק מספר 3. נימוק מספר 4, יכול להיות שחרסינה היא נידונה כזכוכית, כי הציפוי הזכוכיתי הוא בעצם מונע בליעה, וייתכן מאוד שההלכה כמו שמרן השולחן ערוך אמר, שזה בעצם בלה איזה זכוכית, ואז אין שום בעיה. נימוק מספר 4 או 5 כבר אני חושב, זה חכם צבי. חכם צבי אמנם הוא דיבר על נסך, הוא אומר, הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה, שכלי חרס או כלי נסך מיישנן, י"ב חודש. כותב החכם צבי בתשובה, מכאן שאם עברו י"ב חודש, לא צריך לעשות שום צעד בכלי. אז תשימו לב, יש לנו שיטת הרעה, שמותר לעבור מנתיב לנתיב בלי לאותת אחרי 24 שעות. יש לנו שיטת החכם צבי, שכעבור שנה, מותר לעבור מנתיב לנתיב מבלי לאותת. יש לנו את שיטת מרן השולחן ערוך שכלי זכוכית לא בולעים, והחרסינה של היום אולי יש לה מעמד כמו זכוכית, כי זה ציפוי זכוכיתי. יש לנו את הרמה שכלי שני ייתכן מאוד שאפשר להכשיר אותו בקלי קלות, כן? ויש לנו את המציאות שאולי הצלחות האלה של הגברת היו בשריים והן בשריות, וגם עכשיו היא רוצה לשמש להם לבשר. לכן הדבר הזה מותר, וכמו שאמרתי, היום אפשר להקל, להכשיר כלים כאלה. רצוי, כמו שהחתם סופר עצמו כותב, הוא דיבר על חרס, להגיל שלוש פעם להכניס ולהוציא, להכניס להוציא, להכניס ולהוציא, לאותם מים שלוש פעמים, תוך כדי הקפדה בזהירות, ואם הקליעו לא בין יומו, בוודאי הדבר הזה הוא בסדר גמור. אני אתייחס לשאלה שנשאלה. כן, אני לא התייחסתי להבחנה בין ליבון קל לליבון חמור. האמת ככה, בפועל אין לנו אפשרות לקיים ליבון חמור בבתים. אין לנו אפשרות. ליבון קהל זה פשוט מאוד, זה אפילו על הקיריים של הגז, על הלהבות, להעביר את הכלי על כל צדדה בזהירות רבה, להחזיק בצוות או בפלייר כלשהו באיזה כלי, אחיזה את הכלי שאותו אני מבקש ללבן ולהעביר אותו. אבל ליבון חמור זה באמת אפשר לבצע רק על ידי כלב גז, מה שנקרא, זה באמת בעייתי. אבל יכול להיות שאם יש בעיה באמת, זה כדאי שזה יהיה באמת לשאול שאלת רב בצמוד למקרים, אולי אפשר לעשות ליבון חמור בתנור עצמו, שעה קלה, ואולי זה יכול להיות בסדר. אני חושב שאני התייחסתי לכל השאלה הקודמת. לגבי קטניות, רגע, אני רוצה רק לראות אם עניתי הכל. כן, כמובן מה שנשאל כאן, לצפות בכלי כסף בנייר כסף, ודאי שזה יכול להיות תחליף לליבון, זה בסדר גמור. בכלל לגבי חצובות וכדומה, זה בדרך כלל הן בולעות על ידי עירוי החצובות, על ידי זה שנשפח נוזל, אז בוודאי שמועיל לליבון קל אפילו, לא צריך אפילו ליבון חמור. אנחנו, כיוון שלנו נקודות הגלה, אנחנו עושים ליבון חמור, אבל לא צריך, אם מצפים את זה בכסף טוב שלא קרוע ולא סדוק, זה בסדר גמור. לגבי השאלה, אם יש מקום להקל בימים האלה לאשכנזים בגזירת קטניות. אז ככה, זו שאלה שאני לא חושב שבסמכותי לתת תשובה על שאלה כזאת. זאת שאלה כלל עולמית של כל עם ישראל בעולם. בוודאי אני לא אענה על זה בצורה כזאת. אני רק אומר שקודם כל, תערובת קטניות מותרת, וכבר דיברתי על זה גם בשיעורים הקודמים, קטניות בטלים ברוב לפני החג. אז אם למשל יש לי כל מיני היום מעדנים וכדומה שיש בהם תערובת של קטניות וקניתי אותם לפני החג, שאני ברור לי שגם אם היה קטניות זה מיעוט, אז זה בטל ברוב ולא חוזר ונאור, סומכים על הפרי חדש שדיבר על חלת חוץ לארץ, והדבר הזה הכי חלק. עוד דבר, תוצרת קטניות מותרת בפשטות. אם הקטניות ביצור לא באו במגע עם מים, אז גם זה מותר. זו התשובה המפורסמת של הרב קוק זצל בוויכוח הגדול שלו עם הבדץ בירושלים לגבי שמן שומשמין. אבל כהנחיה גורפת שהשנה הזאת מותר לאשכנזים לאכול קטניות באופן גורף, זה בסמכותם של רבנים ראשיים וכדומה. ידוע שבשנות ה-60, בתקופה שאני עוד שירתתי בצבא, הרב גורן זצל התיר לאשכנזים לאכול אורז בצבא, כי אז לא היה חלופות לקטניות בצבא. אז הוא התיר לכל החיילים. אבל לגבי כל המדינה, גם אם אני אגיד, זה לא משמעותי, כי אני לא מסמכות הלכתית בארץ, זה מתפקידם של הרבנים הראשיים. כמובן במעדנים וכדומה זה בסדר גמור, זה בטל ברוב, הכל בסדר. מי ששאל לגבי תנור אפייה איך מכשירים, כמובן צריך לנקות אותו היטב 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 היטב. אם אין אפשרות, אז בתנורים שבהם יש מה שנקרא פירולייט, נדמה לי זה נקרא חום מרבי, להסיק אותו בחום המרבי יותר מהמקובל, נגיד שעה ארוכה להסיק אותו בחום המרבי. לגבי התבניות, ההמלצה היא להחליף תבניות, להשתמש בתבניות חד פעמיות, אם אין ברירה לצפות אותם בנייר כסף או... כן, בנייר כסף. אש במבנה מאבנים כלומר, נגיד בטבונים האלה, אני חושב שזה טוב, זה נחשב ליבון חמור. זאת אומרת, בתנורים של פעם, נגיד תנורי החימום של פעם, אז זה בסדר גמור, זה טוב. כן, לגבי מנגל, כן, רשת של מנגל. כן, לדעתי, לגבי רשת של מנגל, האם ניתן להסתפק בניקוי והעברה על אש גבוהה? בהחלט כן. לרוב לא משתמשים בזה בחמץ, אולי אני טועה, כי אולי מחמים עם פיתות. בכל אופן, מותר בליבון, זה מקביל לליבון חמור לדעתי, כן. לא בגלל שזה מאות השמישו, לא להתבלבל. מאות השמישו זה לא אומר שכל החיים משתמשים לבשר ולפעמים ללחם. זה לא נקרא מאות השמישו. מאות השמישו ורוב השמישו, הגדרה היא צורת השימוש, צורת הבלע. בלע, כן, איך הוא בולע? הוא בולע לרוב על ידי משקה ומפעם לפעם, לפעמים על ידי ליבון. לדוגמה, כל הסירי בישול שלנו, לא קורה שלפעמים שוכחים לחבות את האש בזמן ונשרף ה... ונשרף ה... התחתית נשרפה וזה בלע בלי אמצעי משקה, ולא עולה על דעתנו לבקש ולדרוש ללבן את הסירים. אנחנו סומכים על העגלה, אז זה לא יתבלבל. רוב תשמישו ומאות תשמישו זה דרך הבליעה, אבל זה שאני משתמש לפעמים בחמץ זה לא מיעוט. לכן השאלה היא טובה ששאלו, האם מנגל זה בסדר, אפשר להשתמש בזה, זה אפשר מכיוון שזה מקביל לליבון, לליבון טוב. טוב, אז אני כבר עניתי גם על מנגל חשמלי, אותו דבר, אני יודעתי אותו דבר, לחמם, להדליק אותו בחום המרבי, ואני חושב שבסדר, אפשר לסמוך על זה כבר לא כוח פולטו, יש בה איסור ויתר כמדומני, הוא משמע ממנו שכבר לא כוח פולטו זה גם נאמר לגבי רמת הבליעה, וכיוון שרמת הבליעה היא תמיד במנגל החשמלי בטמפרטורה האיקסית הזאת, אז גם ההפלטה היא תהיה אותו דבר. יש שמשתמשים ביתר שאמרתי כרגע לגבי מדיח כלים, כי הוא לא מגיע לנקודת רתיחה. אבל בצירוף עם החומר, אז אומרים שזה גם אם הוא הגיע רק ל-70 מעלות או ל-55 מעלות, ביחד אם עושים מילוך סרק על ידי אבקת כלים וכדומה, זה בסדר. אז כנל גם פה לגבי המנגל החשמלי, אני חושב. אמנם האיסור ויתר אמר את דבריו גם לחומרה, שכשהשתמשו בו לשמן לדוגמה, נקודת הרתיחה של שמן היא מעל 100 מעלות, אז גם ההכשרה שלו היא כזאת. אז זאת אומרת, יש בזה כמובן חרב פיפיות בפטנט הזה של האיסור ויתר. טוב, אני חושב שעניתי על כל השאלות. אני מאחל לכולנו שיהיה שבוע מבורך, שבוע טוב, שבוע שבו שנתבשר בשורות טובות, לקראת תחילת החומש ויקרא אל משה. אנחנו נשמע את הקריאה הגדולה של הקדוש ברוך הוא, שקורא לעם ישראל להתחזק באמונה ובביטחון בעזרת השם, להתחזק בתפילות שלנו, במידות טובות, והקדוש ברוך הוא יגאל אותנו בקרוב. שבוע טוב ומבורך. בסדר?